עכשיו ב-103 FM פרופסור רפי קרסו
ו-3 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. כן, כמנהגנו מדי יום שישי, אני כאן איתכם על כל מה שרציתם לדעת, ואני פה היום תוהה עדיין, כל החטופים שלנו נמצאים שם במערות. אנחנו מתקרבים ליום העצמאות, איזה יום עצמאות זה, אני לא יודע. קשה. קשה, זה גורם להרבה אנשים להיות חולים, ואני לא צוחק. להרבה אנשים להיות עם מצב רוח לא טוב, להרבה אנשים להיות מדוכאים, להרבה אנשים להיות מודאגים, להרבה הורים שיש להם חיילים, לשאול את עצמם את השאלה, אם חס וחלילה, הילד שלי יקרה לו משהו, ייחטף, מה יהיה איתו? הרבה חיילים שהולכים ונמצאים בשטחים, אומרים, אם לי יקרה משהו, מה יהיה איתו? קשה. טוב, את הקשיים שלי העליתי, ועכשיו בואו ונדבר. ומי איתנו על הקו?
שלום.
סליחה, לפני כן, כן. שכחתי פשוט להגיד מי הקרדיטים, מי עורך איתי את התוכנית. אני הייתי כל כך נסער עם מה שאני מרגיש, אז אני רק רוצה להגיד שמאירה פרץ ואייל פרנק הולכים ומפיקים את התוכנית, הם עושים איתי את התוכנית, ביחד עם עמיתי דויק שאחראי לדיגיטל, עם סתיו קורנס שאחראי לשידור ב-103 FM, ועם פלג בן צבי שאחראי לשידור ב-104.5 FM, והטלפונים שלנו, למי שרוצה לעלות לשידור, 052-103-103, מי שרוצה לעלות לשידור, 052-103-103, ותכף אני אגיד את הדברים האחרים, ונחזור למאזינה שעל הקו. שלום.
שלום רב.
אני מתנצל על ההתקלות.
בסדר.
כן. מה שמך?
לי קוראים שירה.
כן, בת כמה את?
אני בת עוד מעט 68.
כן, אני איתך.
ורציתי לדבר איתך על אספירין מול גינגו בילובה. עשו לי MRI לפני שנתיים, והיה מודגם ריבוי מוקדי אות חריג בחומר הלבן הפריבטריקולרי והתת-קורטילרי בפיזור לא ספציפי.
תת-קורטיקלי כסימנים. אוקיי. אני אסביר מה מצאו לך בראש. מצאו לך בראש מה שמוצאים להרבה מאוד, בואי לרוב האנשים בגיל 60 פלוס. בעיקר אם יש להם סכרת, או אם יש להם קצת לחץ דם, או אם יש להם שומנים בדם, או אם יש להם גיל מעל 60. שינויים וסקולריים קטנים הם שינויים קטנים בכלי דם. מה?
לא, זה בסדר.
אנחנו למעשה כלי הדם שלנו מתחילים להזדקן בגיל 18, 19, 20. אנחנו יודעים, ואני רוצה לספר לכם שחיילים, אני מדבר עוד על מלחמת קוריאה, חיילים אמריקאים עוד במלחמת קוריאה שנהרגו במלחמה ועשו להם בזמנו ניתוחים של אחר המוות, מצאו כבר בגיל 19-20 שינויים תרשתיים, כלומר סקלרוזה, כאילו התחלה של סקלרוזה בכלי הדם, של הלב, של המוח, בכלי הדם הקטנים, וגם מצאו אצלהם שינויים בעמוד השדרה, אבל זה כבר סיפור אחר. עכשיו, בגיל 60 פלוס יש תרשת עורקים כמעט לכולם, ברמה אחרת, ברמה קטנה או ברמה גדולה. ומה שמצאו אצלך זה סתימה בחלק, בכלי הדם הקטנטנים האלה שנמצאים במוח, שזה ממצא מאוד מאוד רגיל ושכיח, שאני כנוירולוג רואה אותו למעלה מ-90% בבדיקות CT של המוח או MRI של המוח של אנשים מעל גיל 65 או מעל גיל 60, ודאי מעל גיל 70 וודאי יותר גבוה. אז השינויים האלה הם שינויים שלא צריכים להדאיג, אבל יש רופאים, ואני לא, וצדק אולי, שממליצים לתת תרופות מולעות קרישה, ויש סוגים שונים של תרופות נוגרות קרישה, לא לדבר על הסוגים, יש כאלה שמשפיעות על התסיות, ואספירין ופלאביקס, הם חלק מאותם חומרים שמשפיעים על התסיות, ולכן נותנים אותם, ובעבר בשנות ה-40, סליחה, בשנות ה-70 וה-80, היה נוהג לתת לכל מי שמגיע לגיל 60 פלוס, אספירין באופן קבוע, קח אספירין ולך הביתה. לא משנה אם יש לך משהו, אין לך משהו, הגעת לגיל 60, קח אספירין. בשנים האחרונות ארגון רופא הלב האמריקאי, ולאחר מכן ארגון הרופאים האמריקאי, ולאחר מכן הקונספט היה שאין טעם לתת אספירין כטיפול מונע. כי הסתבר שהטיפול לא בדיוק מונע. למי כן יש, יש טעם לתת אספירין כטיפול מונע? לאנשים שהיה להם פעם אירוע מוחי או אירוע לבבי. עכשיו, עכשיו השאלה, אם להפסיק אספירין למי שמקבל או לא להפסיק אספירין למי שמקבל. אני אישית לא ממליץ להפסיק אספירין למי שמקבל, אלא אולי להוריד את המינון לכדור כל יום או כל יומיים. זה מה שאני רוצה להגיד, ולכן הרופאה שלך, אולי בצדק, ראתה שיש לך שינויים של כלי הדם הקטנים, שינויים בכלי הדם הקטנים, היא יודעת את הגיל שלך, יש לך גם קצת לחץ דם, או קצת סכרת, או קצת שומנים גבוהים
בדם? לחץ דם קצת.
ושומנים בדם?
לא, אין לי לא סכרת, לא שומנים בדם.
איזה תרופות את לוקחת?
אמבלודיפין 0.5 פעמיים ביום.
זהו. אז אם ממליצה את...
בהולטר היה לי, הממוצע היה לי בערך 80-70, משהו כזה, על 140.
אוקיי. זה בסדר, 70-80 על 140 זה בסדר. אז מה שלא יהיה, היא המליצה לתת לך אספירין. עכשיו...
אני לא
לוקחת, אני... לא, השאלה... כן, השאלה היא אם... אם לקחת או לא לקחת. אני יכול להגיד לך על עצמי, אני לא לוקח אספירין, ואין לי ספק שיש לי אותם שינויים כמו שיש לך במוח, אולי קצת יותר. כי אנחנו נוהגים לתת אספירין, או מצדיקים לתת אספירין, כפי שאמרתי, רק למי שהיה לו פעם אירוע לבבי או אירוע מוחי. לא כטיפול מונע. עכשיו, מה לגבי ג'ינקו בילובה? ג'ינקו בילובה היא גם כן סוג של מונע קרישה, וגם אומגה 3 הם סוגים של מונעי קרישה. כלומר, אפשר לקחת אומגה 3 וג'ינקו בילובה. אבל צריך לקחת בחשבון דבר אחד. אם שאני נותן לך את האספירין, או למעשה זה מיקרו אספירין, כדור אחד ביום, או כדור כל יומיים, אני יודע בדיוק מה המינון ומה האפקט של האספירין עלייך. אם אני נותן לך ג'ינקו בילובה, אני לא יודע אם הוא את הריכוז שלו, אני לא יודע את המיצוי שלו, אני לא יודע את ה... כלומר, הג'ינקו בילובה הוא לא דבר שאני יכול להגיד באופן קבוע איזה מינון יש בו. כי זה לא כמו תרופה. בתרופה, אם אני יודע שאני נותן 75 מיליגרם, את מקבלת 75 מיליגרם. אם אני נותן לך אקסטרקט מצמח, אז אני לא יודע אם האקסטרקט הזה ניקח מהפרחים של הצמח, מהגבעולים של הצמח, מהשורשים של הצמח. אם הצמח שלקחו ועשו ממנו את התרופה נלקח מהרים או ממישור, נלקח מהצמח בקיץ או בחורף, יש פה הרבה מאוד משתנים, ואני לא יכול למדוד כמותית מה את מקבלת וכמה את מקבלת, ואם זה אפקטיבי או לא אפקטיבי. יש אבל לעומת זאת, אני לא רוצה להגיד שמות מסחריים, כי אין לזה מתחרי.
כן, אני יודעת, אם כן. בת 90 קיבלה את זה,
אוקיי,
שזו תרופה
בדיוק.
שהעטיפה שלה היא אדומה.
בדיוק, אז ישנה, כן. אז ישנה רק תרופה אחת, שהיא תרופה ממש תרופתית, שאת יודעת שאת מקבלת 120 או 160 מיליגרם של אקסטרקט של ג'ינקו בילובה.
נו, אז זהו, אני קניתי ג'ינקו בילובה בהתאם למה שכתוב בתרופה ההיא, שהיא מוכרת.
אוקיי, אבל זה עדיין לא בטוח שמה שכתוב על החפיסה זה בדיוק מה שזה. אז זהו, אני כאן אומגה, את אוכלת הרבה דגים?
לא מספיק.
אז תקחי פעם ביומיים גם אומגה 3.
אוקיי. ולדעתך אני יכולה פשוט להמשיך ככה, ואני,
תראי, אני לא יכול להציע לך, אני לא יכול להציע לך כי אני הרופא שלך. את יודעת, זה מה שנקרא lose-lose situation. כי אם חס וחלילה, תקבלי אירוע מוחי, תבוא הרופא ותגיד, אני אמרתי לך. אם הכל יהיה בסדר עד 120, את תגידי, טוב עשיתי. כלומר, רפואה זה לא מדע מדויק. גם הרופא שאלה, לא יכול
אם לדע. בן אדם מקבל אירוע מוחי, והוא ישר לוקח אספירין, מוצץ אספירין, זה עוזר במשהו?
א', אם זה, ישנם שני סוגים של אירועים מוחיים. כשאני אומר אירוע מוחי, אז אני מדבר על מצב שבו יש נזק לחלק מרקמת המוח. חלק מרקמת המוח יכול להינזק, או על ידי חסימה של כלי דם, ואז אספירין יכול לעזור, או על ידי דימום במוח, ואז אספירין יכול להזיק. כלומר, בבית חולים, כשמגיע חולה עם אירוע מוחי, הדבר הראשון שעושים לו היום, זה CT של המוח, כדי לראות. אם רואים שאין דימום, נותנים לו חומרים מונעי קרישה, כשלב ראשון. אז לכן, להגיד באופן גורף קחי אספירין, זה לא כמו אירוע לבבי. כי אירוע לבבי הוא לא דימומי, הוא תמיד ב-99.9% חסימתי.
כן.
ואז כדאי לקחת אספירין. לעומת זאת, בדרך כלל, אירוע מוחי, אם הוא דימומי, הוא מופיע עם כאבי ראש, בניגוד לאירוע מוחי, אם הוא לא דימומי, שהוא בלי כאבי ראש. אבל אלה כבר דקויות. יש חשש לאירוע מוחי, תזמין דחוף אמבולנס, סע לבית חולים. כן. אל תחכה שהבעל או הבן זוג יבוא עם האוטו, אל תזמין מונית, תזמין ישר אמבולנס. למה? האמבולנס כבר מודיע לחדר מיון שיש לי חולה עם אירוע מוחי. חדר מיון כבר מפנה את ה-CT ולא מכניס חולה אחר, כדי שכשהאמבולנס יגיע, החולה עם האירוע מוחי ייכנס מיד ל-CT. חדר מיון מצפה לחולה, ולא שהחולה מגיע ואז החדר מיון מתארגן לקראתו. אז כשמדובר באירוע לבבי, או שמדובר באירוע מוחי, לא לחכות בבית, לא להגיד אני אשכב ואחכה שזה יעבור, מיד להזמין אמבולנס ומיד לטוס לבית חולים, ואז אם זה אירוע מוחי, אפשר או במקרים מסוימים לעשות צינטור מוחי ולשלוף את הקריש. שלב ראשון שנותנים זה טיפול שהוא טיפול מונע קרישת דם, שלפעמים מפרק את הקריש, אבל זה עושים רק לאחר שנוכחו ב-CT שאין דימום.
אוקיי,
בסדר גמור. אוקיי, שירה.
תודה רבה.
כל טוב, כל טוב. כן, ומי איתנו?
שלום פרופסור קרסו.
שלום וברכה.
מי יצחק? אני בן 80.
כן, יצחק, כן.
עכשיו יש לי כמה שאלות, צ'יק צ'ק נגמור את זה.
למה צ'יק צ'ק נגמור? אתה ממהר?
כן, כי זה שאלות...
אוקיי, בבקשה.
תראה, אני עשיתי ניתוח של הפרוסטטה, השתחררתי אתמול.
כן.
עכשיו כתוב לי תרופות מומלצות בשחרור, טנסולין או אומניק, זה אותו דבר, פעמיים ביום.
כן.
אבל אני לקחתי אותם, ועשיתי את הניתוח בשביל לא לקחת אותם כדורים.
כן.
אז למה כתבו לי שאני צריך לקחת כדורים בזמן שהמנתחת אמרה לי שאין יותר טנסולין?
אז יש כדורים אחרים.
לא, אבל אני לא צריך לקחת כדורים, אני עשיתי ניתוח.
אם אתה עשית ניתוח, אם עשית ניתוח והשתן שלך במצב טוב, אתה זרימה של השתן טובה, ואתה לא מתעורר בלילה, אתה לא צריך לקחת.
לא, אני אין לי בעיה, פרופסור, בלילה. הבעיה שלי ביום, שאני צריך אני צריך ללכת ביום, הרבה פעמים, הבעיה ביום, לא בלילה. השתן שלי כעת הוא בסדר, הוא פחות או יותר צהוב, אבל זה קצת צורף לי, טוב, זה אחרי הניתוח, זה ידוע.
כן.
אז מה אתה אומר? למה אני צריך לקחת כדורים?
אם אתה, תראה, יש לך בכל זאת בעיה עם מתן שתן. אז אפשר לעשות שני דברים. אפשר לקחת טמסולין פעם ביום כל בוקר, ולראות אם זה משפר לך את הצורך ואת הדחף ללכת לעתים קרובות. אם לא, יש כדור שנקרא בתמיגה, והכדור הזה הוא מרחיב את הנפח של השלפוחית. ואז יש לך יותר מקום בשלפוחית. עכשיו, יכול מאוד להיות שאתה לא...
רגע, בית מיגה?
כן.
איך זה, בית?
בית מיגה.
איך אתה יכול להיית לי את זה?
בית תת מם יוד ג' ה.
בית תת מם
יוד ג' ה.
בית מיגה. זה צריך לבקש מאורולוג, לא?
בוודאי. או בורר אור מרופא משפחה.
כן, אבל אני מבין, פרופסור, שהניתוח צריך... לפתור את הבעיה.
הניתוח צריך לפתור את הבעיה, אבל לפעמים הניתוח פתר את הבעיה של החסימה, שהיא חסימה בגלל הפרוסטטה, ועדיין יש שלפוחית מקובצת, או עדיין יש רקמות, או עדיין הספינקטר, שהספינקטר הוא אותו שוער שהוא מקובץ אצלך, וזה יכול לשחרר אותו, כלומר יכולים להיות סיבות אחרות. אז לכן מה שאני מציע לך, קח את התמסולין לחודש, תראה אם זה משפר לך את המצב ואתה צריך לרוץ פחות, אם אתה צריך לרוץ פחות בסדר, ואם לא, אז אם אתה רואה שזה נשאר אותו דבר, תפסיק אותו, ותבקש שיתנו לך בתמיגה, ותראה אם זה יעזור לך.
אם זה לא ישפר את המצב.
כן.
עכשיו, כתוב לי שבעוד שלוש שבועות אני צריך לעשות...
אולטרסאונד של השלפוחית, מה אמרו לך שצריך לעשות?
כימיה מלאה, בדיקת כימיה מלאה.
כן, בדיקות רוטינה, כן.
כן, ועוד בדיקה אחת של קומפליט בלאד קאונט.
אוקיי, ספירת דם כללית, זה בסדר, אלה בדיקות שגרתיות.
ספירת דם כללית, ואני מוזמן לביקורת בעוד החודש, ב-26, בחודש מאי, עוד חודש.
בסדר גמור.
איזה בדיקות הם יעשו, לראות אם...
אני חושב שמה שהם יעשו, אם תמשיך להתלונן, הם יעשו לך אולטרסאונד של שלפוחית של הבטן התחתונה, יגידו לך לא לשתות כמה זמן, יעשו לך עם שלפוחית מלאה, ואחר כך
כן, יתנו לך... אני יודע על מה מדבר.
אוקיי, ויעשו לך גם...
לא צריך להוסיף, סתם לבזבז זמן.
אוקיי. אתה מאוד ממהר, אני רואה, בסדר, זה טוב.
לא, פשוט, יש לי שאלות, אני לא רוצה לגזול זמן.
שאל, שוט. שוט.
כן, טוב, תראה, אם אני אלך כל שלוש או ארבע שעות לשירותים,
זה יהיה
מבחינתי הניתוח
הצליח. לא, אבל הניתוח, טוב, תראה, אני מקווה שאם אתה תיקח את התמסולין, יכול להיות שיהיה יותר טוב, ואם לא, אז באמת צריכים לתת לך בית אמיגה, ואם לא, אז צריך לעשות לך בדיקות אחרות, יש בדיקות אחרות שאורולוגים יודעים לעשות.
אבל אני מקווה שאני לא אצלח בכלל כדורים כל החיים שלי.
נכון.
תודה רבה, פרופסור.
כל טוב.
שיהיה לך יום עצמאות שמח.
הרבה בריאות.
אתה באמת חשוב מאוד למדינה ולכל אלה שמתקשרים.
תודה רבה לך, יצחק. תודה רבה, הרבה בריאות.
להתראות.
כן, ומי איתנו על הקו?
הלו, שלום, פרופסור.
שלום.
הרצו היקר.
שלום וברכה.
אני מקווה שתוכל קצת לעשות לי סדר בבלגן שנקלעתי אליו. אני, שמי לאה, אני בת 63.
כן.
עכשיו, המצב כך. אני 40 שנה אפילו יותר סובלת ממה שתמיד הבחנו מאי רגיז.
כן.
בשלוש שנים האחרונות המצב ממש הורע. אני הבנתי, כי אני מכירה את הגוף שלי, הבנתי שזה לא, יש דברים מעבר, לא רק מאי רגיז. עשו לי MRI.
זה בשנה האחרונה.
לא, אני פעם שלישית, עשו לי לא מזמן, שלוש שנים אחרונות.
כן, לא, אבל מתי תרגשת שהתלונות שלכם?
לפני שלוש שנים.
אוקיי, בסדר, בסדר.
עשו לי MRI, ראו ציסטות בלבלב, ראו איזה פוליפ בכיסמרה, ציסטות בכבד, אמרו לי שום דבר, מעקב כל שנה.
נכון.
מפה עשיתי מעקב השנה... בחודש פברואר עשיתי שוב MRI, וראו שציסטה אחת בלבלה והיא גדלה, היא הגיעה ל-1.2 סנטימטר.
אוקיי.
הלכתי לכמה מומחים, גם לרופא שלי בקופה, לעוד, אמרו לי שום דבר, שום דבר, ציסטה, תהיה במעקב. אמרתי, אבל אם הייתי מרגישה טוב, אז בסדר, אבל אני מרגישה ממש לא טוב, אני גם אנמית וגם ירדתי מאוד במשקל, ומחושים בבטן. טוב, הלכתי לרופאה אחת מומחית, דווקא מבית חולים שאתה מכיר, אמרו לי לא לציין בית חולים.
נכון, בצדק.
אבל אתה יודע על איזה בית חולים, כי אתה היית שם. והיא אמרה לי, לא, זה לא ציסטה, זה לדעתה זה גידול שנקרא נט.
כן, תכף אני אסביר מה זה נט.
גידול שמפריש הורמונים.
נכון.
עכשיו,
ועשו לך בדיקות הורמונליות?
בדיוק. עשו לי, שלחה אותי לבדיקות דם ולאיסוף שתן. בדיקת דם אחת באמת הראתה שיש שם CGL, כרומו או גרנית.
לא משנה, אל תגידי כי אנחנו לא ניכנס לפרטים
האלה. זה קצת גבוה. הבדיקת שתן דווקא הייתה תקינה. עכשיו, היא רוצה יש לי תור אליה, היא רוצה להמשיך את הבירור.
היא צודקת, איך אני אסביר לך?
והיא רוצה גם לעשות לי ביופסיה בלבלב.
כן.
אבל אני כל הזמן אומרת לה, זה סרטני, זה סרטני. היא אומרת, כנראה לא, אבל זה גידול מפריש הורמונים.
הורמונים.
מאז אני מרגישה עוד יותר גרוע, כי איך אני יודעת?
אז קודם כל תירגעי. בואי אני אסביר לך בדיוק מה מדובר. הנט זה נוירו-אנדוקריניקל טיומור, כלומר ישנם גידולים שהם גידולים שנקראים גם גידולים פונקציונליים, כי הם גידולים שמפרישים הורמונים. עכשיו אתן לך דוגמה, הלבלב הוא מפריש אינסולין, נכון? בדרך כלל זה אחד התפקידים שלו. יש לפעמים התאים שמפרישים אינסולין יוצרים איזשהו גידול, והגידול הזה גורם לגידול שנקרא אינסולינומה, שמפרישה הרבה אינסולין. הורמון שמפריש של גסטרין, זה נקרא גסטרינומה למשל, לא קוראים לזה ככה, אבל לא משנה.
כן, זה בתחום, עכשיו... זה היה תקין, הגסטרין.
אוקיי, כן. עכשיו ככה. ואז בחלק גדול מהמקרים, ואז יש באמת גם כאבי בטן וגם ירידה במשקל,
נכון, חוסר תיאבון ושלשולים.
חוסר תיאבון יכול להיות ושלשולים. זה מתאים יותר.
ואפתות בפה ופסוריאזיס.
זה מתאים יותר, לא, פסוריאזיס ואפתות בפה זה כבר פחות קשור. עכשיו,
היא אמרה לי שקשור.
יכול להיות, יכול להיות. יכול להיות שזה קשור ואני לא יודע. יכול להיות. עכשיו, הדרך הטובה ביותר, עכשיו, גידול בדרך כלל לא נותן את הסימפטומים האלה. גידולים בלבלב בדרך כלל, זאת הצרה שלהם, הם לא נותנים סימפטומים. עכשיו, לפי מה שאת מתארת, וזה שלוש שנים, זה מתאים לנט, לגידול נוירו-אנדוקריני. אגב, גידולים נוירו-אנדוקרינים ישנם גם במקומות אחרים.
נכון.
בחלק מהמקרים, אפשר לטפל בתרופות בגידולים האלה.
אוקיי.
כלומר, בתרופות, בחלק מטפלים בהקרנה מקומית. עכשיו, הדרך הטובה ביותר להבחן, זה לעשות ביופסיה. וביופסיות אפשר לעשות...
לא מסוכן להתעסק עם לבלב?
לא, 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 זה לא מסוכן להתעסק. את הלכת לדעתי לאחת הרופאות או הגסטרואנטרולוגיות הטובות שקיימות, עם הרבה מאוד ניסיון, כלומר, הביופסיה נעשית לרוב דרך הפה, באים דרך גסטרוסקופיה, כן, נכנסים לדרכי המרה, נכנסים לשם, ולפי ההבחנה נותנים טיפול. אז לפי כל התהליך ולפי כל התלונות שלך, ולפי הכל יש טיפולים מסוגים שונים גם, ואז לפי הביופסיה אפשר לדעת אם מתאים לך טיפולים אנלוגיים, לא נשתמש בשמות, אבל טיפולים תרופתיים בזריקות או בכדורים, כן, או אם את צריכה לקבל טיפול ביולוגי, או אם את צריכה, מה הטיפול ביולוגי?
זה כמו שנותנים לסרטן?
לא רק לסרטן, כמו שנותנים לדלקת פרקים, כמו שנותנים לפסוריאזיס, כמו שנותנים לאטופיק דרמטיטיס, כמו שנותנים לטרשת נפוצה, לא, טיפולים ביולוגיים לא נותנים, כלומר, אפילו למיגרנות היום אנחנו נותנים טיפולים ביולוגיים.
אוקיי.
אז המילה ביולוגי לא צריכה להפחיד, אלא להרגיע.
אוקיי. אז זאת אומרת, אני צריכה להמשיך הבדיקה, מה שהיא מציעה לי.
לעשות אותה, כי זה ייתן את ההבחנה, ולפי ההבחנה היא תיתן לך את הטיפול.
והיא גם אמרה לי לעשות קפסולה של המעי הדק, שאולי יש במעי הדק גם גידול כזה.
כן, לפעמים יש גידולים נוירואנדוקרינים במקומות אחרים. קפסולה של המעי הדק זה בולעים מצלמה בגודל
אני יודעת,
של,
מה, כן. של
אתה יודע, את יודעת, אבל לא כל המאזינים יודעים.
כן, נכון.
בולעים קפסולה שנראית כמו אנטיביוטיקה, כדור אנטיביוטיקה גדול, שהוא מצלמה, שלאט לאט עוברת במעיים ומצלמת את כל המעיים, ומעבירה את זה, ואחר מעבירה את זה למשדר שנמצא על הבטן, ואחר מפתחים תמונה, ואפשר בזה כמו שעושים גסטרוסקופיה, מכניסים צינור ורואים את הקיבה, או קולונוסקופיה, מכניסים צינור לפי הטבעת ורואים את המעי הגס, עם הקפסולה היא עוברת בתוך המעי הדק ומצלמת את כל הדרך של המעי הדק עד החוצה.
אוקיי. בסדר, טוב, אז קצת הרגעת אותי, אבל שאלה אחרונה, איך, האם גידול כזה יכול להפוך עם הזמן לסרטני? איך אני יכולה...
בדרך כלל לא. בדרך כלל לא.
אוקיי.
אלא אם, תראי, את שאלתי שאלה, זה גידול שהוא לא סרטני במקור, יש לו אפשרות לעשות נזקים, אבל זה לא גידול סרטני, זה לא סרטן הלבלב במושג של סרטן לבלב, וזה לא יכול, גידול נוירואנדוקריני לא יכול להפוך לסרטן לבלב.
אוקיי, okay, בזה הרגעת אותי, okay. בסדר. אוקיי, okay, אני מאוד 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 מודה לך.
כל טוב.
תודה,
כל
שבת טוב. שלום.
שבת שלום. כן, ומי איתנו על הקו?
היי, שלום לך פרופסור קרסו.
שלום וברכה.
אנחנו חסידים גדולים שלך שנים רבות.
תודה רבה.
אשתי היא בת 85, ויש לה כאבים כל פעם בכתף ימין. היא הולכת לישון, הכל בסדר, באמצע הלילה מתעוררת, קשה לה להזיז את היד, מאוד כואב לה.
היא שוכבת, היא ישנה על הצד או על הגב?
לא על הגב, פעם שמאל, פעם ימין, אבל תמיד על הצד, בתנוחה עוברית.
אוקיי, וכשהיא ישנה על הצד, אז יש לה כאבים בכתף.
יש לך כאבים שאת ישנה על הצד?
לא, אבל אם היא ישנה רק על הצד, אז בטח.
את צריכה לא לישון על הצד הזה.
לא, 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 רק רגע, רק רגע. איך קוראים לך?
מוטי.
מוטי, תקשיב. אתה לא יכול להגיד את צריכה לא לישון על הצד הזה, משום שבלילה ישנה וכך הרגילה לישון. אם תגיד לה לישון על הגב, אולי לא תירדם ואולי תתעורר ותוך כדי שנה תסתובב. מה שצריך לעשות זה לדעת למה יש לה כאבים בכתף, וקרוב לוודאי שיש לה קרעים בגידים. נכון. ואם היא שוכבת על הצד, שוכבת על הצד, והמקום, הכתף נלחצת למפרק במשך כמה זמן, זה גורם לכאבים, ואז היא צריכה לשכב ולעבור לשכב בצד השני.
אז היא לוקחת כדור כדי להקל כמעט.
בסדר גמור.
אז אם ככה אתה מציע שהיא תשנת בדרך כלל על הצד ה...
אם היא יכולה לישון להירדם על הצד שלא כואב, זה עדיף.
יופי.
עכשיו, רק שנייה, רק שנייה, כדאי גם לעשות לה, אומנם היא בת 85, אבל יכול מאוד להיות שאפשר לעשות איזה טיפול לכתף. אני לא מתכוון לניתוח, כי זה ודאי לא כדאי לעשות בגיל 85, כי הבעיה היא לא לעשות את הניתוח, אלא השיקום של אחר הניתוח. זה פיזיותרפיה ממושכת וכאבים וזה.
אם אבל... אני מורח לוולטרן, זה יכול להקל
כן, עליה? כן, יכול להקל עליה.
יופי, תודה. ועכשיו לגבי, יש לה בעיות בשוק של רגל שמאל, קודם בצד השמאלי כואב לשם, היא עומדת רבע שעה 20 דקות, היא כבר לא יכולה לעמוד. אז אמרתי, התקבל זריקת קורטיזון, אבל זה עזר לה רק כמה חודשים ותו לא.
בשוק או בירך?
מה זה שוק?
שוק זה מהברך ומטה, והירך זה מהברך ומעלה.
בדיוק, זה מה שכואב לה בשוק.
באיזה מקום כואב לה? קרוב לברך או קרוב לקרסול?
קרוב לקרסול.
לא, אז
בחלק
כדאי...
העליון, פה, נכון?
כן, פה.
יופי.
פה. אז אם זה תגיד... פה, אם זה פה, כמו שהיא אומרת, מה שצריך לעשות זה ללכת לאורתופד של כף רגל, ללכת קודם לבקש מקופת חולים צילום של כף הרגל והקרסול.
היא עשתה כבר.
כן, אז ללכת לאורתופד של כף רגל. אם יש שם שינויים ניווניים, וקרוב לוודאי שזאת הסיבה...
לא אורתופד קלאסי, אלא אורתופד של כף רגל.
בדיוק.
אני מבין.
היום יש התמחויות בכל המקצועות. אז יש אורתופד של כתף, ויש אורתופד של ברך, ויש אורתופד של עמוד שדרה, ויש אורתופד של כף יד, ויש אורתופד של כף רגל, וכל אחד יש לו את המומחיות שלו.
אז זהו, הנה השכן של יהודתי, הוא אמר לה, תגידי תהילים, הכל יעבור לך.
זה גם כן, נכון, נכון.
זה גם נכון.
הלוואי. תודה רבה לך, שיהיה לך שבת שלום.
שבת שלום.
אני מאחל לך בריאות.
תודה רבה, אמן.
תודה.
זהו, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, נחזור מיד לאחר הפרסומות שערו איתנו. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, אנחנו ממשיכים ומי איתנו על הקו.
שלום.
שלום וברכה.
שמי אייל, אני בן 55.
כן, אייל.
ונפלתי על הברך לפני כ8 חודשים.
אוי, כן.
אפילו לא הלכתי, והרגשתי התחשמלות כזאת, ממש. זה 10 דקות ישבתי על הספסל ונרגעתי, ואחרי זה אמרתי, טוב, כואב, נפלתי על הברך, כואב. גם, אפילו לא הלכתי לרופא. לאחר 3 חודשים הלכתי לרופא, שהוא לא ממש בדק ברצינות.
המשיכו לך 3 חודשים כאבים?
כאבים קלים, לא כזה ש...
ברור.
טיפיתי שאם יש שבר או מה, זה לא יכול ללכת, אבל לא. אמרתי לא נורא, ואז אמרתי כנראה דלקת, וזה מה שהרופא חשב והבחן, הוא לא בדיוק בדק, לא עזר כדורים של האנטי דלקתיים. הלכתי לרופאה, את משפחה נתנה לי אולטרסאונד של הברך, מאחורה הם בודקים את הרצועות, כנראה אני קראתי והבנתי את זה והכל היה תקין. ולפני כ3 שבועות הגעתי לרופא רציני יותר, שכפתי על המיטה, הוא כופף לי, הסברתי לו שאני לא יכול לעשות תנועה של סקווט, כאילו...
כן, כן.
והוא... שכבתי על המיטה, הוא בדק את התנועות ואמר לי כנראה קרע במיניסקוס. שלח אותי ל-MRI והיום מגיע תוצאות, אני יודע שאתה לא אוהב שקוראים, רק שורה אחת. מודגם קרע אוריזנטלי לרוחב הקרן האחורית של המיניסקוס המדיאלי, המערב, גם זה מה שמטריד אותי, את השורש האחורי של המיניסקוס.
מאחורי השורש
האחורי של המיניסקוס המדיאלי מודגמת שיסטה פרמסיסיקילה בקוטר 7 מילימטר. הבנתי שאם זה שורש זה בעייתי מאוד.
לא, 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 אתה מבלבל בין שורש של עצב למשהו אחר, זה לא.
אוקיי.
יש לך קרע במיניסקוס, ויכול מאוד להיות שיציעו לך איזה ניתוח ארתרוסקופי קטן.
עכשיו, אם אני לא אעשה ניתוח, זה יזיק?
לא.
לא.
אבל זה, לא, זה גם יכול להצטלק לבד ועם פיזיותרפיה.
8 חודשים עברו. הוא אמר באמת שיכול להצטלק, כן. ואמר מטל ל8 חודשים, אני לא יודע מה הוא לא ענך לדעתי. אז מה...
בדרך כלל, עם פיזיותרפיה זה יכול, פיזיותרפיה נכונה ואולי עם ברכית, זה יכול, תלוי באיזה, מה אתה עושה. והגבלה של פעילויות מסוימות זה יכול לעזור, אבל יש אורתופדים שהם מומחים לברכיים.
בדיוק, יש לי ביום שני הפעם.
זהו, ויכול מאוד להיות שהוא יציע לך ניתוח ארתרוסקופי ויתפור לך את זה.
אוקיי, זה לא מפחיד ניתוח.
המפחיד ניתוח? את מי? אתה מפחד מניתוח ארתרוסקופי ברגל?
אבל שמעתי שיש אפשרות לקריטה של המיניסקוס. מה זאת אומרת? יוציאו מיניסקוס? אז איך בן אדם יכול לחיות?
בדרך כלל תופרים אותו, ולא, כן.
אם לא עושים ניתוח זה יכול להזיק? כי הכאבים זה לא וואו.
לא, אם לא עושים ניתוח זה לא יכול להזיק.
זאת אומרת שאם אני אגיד לה שסביר להניח, אם אני אגיד לה שהכאבים הם לא כאלה גדולים, אולי אפילו אין.
אתה תגיד את האמת, ואחר כך אתה תחליט אם אתה רוצה.
לא, אני זוכר שאתה אומר בירידה במדרגות כואב לכם, בעלייה. לא,
זה כדי להבחן דברים אחרים.
זה לא קשור למיניסקוס.
לא קשור.
אז אם אין לי כאב כזה נורא, אז אולי כדאי להימנע טיפול שמרני.
תראה, אז זה 8 חודשים, אתה איש צעיר, בן 55, אתה עושה ספורט, כי אתה עושה סקווטים, אתה אומר לי.
אני עושה שחייה, זה טוב?
שחייה זה טוב, סקווטים אל תעשה בינתיים, תעשה בעדינות, תתכופף פעם אחת.
לא, שחייה אני עושה, במה עדיף, חתירה או חזה, או שזה לא משנה?
מה שיותר נוח לך, מה שאתה מרגיש פחות שמפריע לרגל.
אז זה לא מפריע.
כי לא מפריע לך לא חתירה ולא חזה, אז תסחם חתירה או חזה, מה שאתה רוצה.
אז גם הוא כבר אומר שאולי לא כדאי לי לעשות ניתוח?
אתה שואל אותי, אתה שואל אותי שאלה,
נכון.
לא רק זה, אלא גם לא בדקתי, לא ראיתי את טווח התנועה, אני מניח שהוא סובב לך את הרגל ימינה ושמאלה, אני מניח שהוא לחץ משני הצדדים ובדק אם יש נוזל או אין נוזל. כן, זהו.
רק בכיפוף גדול.
רק בכיפוף גדול של כמעט, עד בדיוק, עד הסוף, כשהכאב הגיע לישבן, היה לך כאב.
יפה, בדיוק, נכון.
זהו.
אז במצב כזה אולי לא טוב אני זה...
נכון, יכול להיות שאתה צריך להמשיך עם פיזיותרפיה ועם טיפול מקומי.
אז לא להיבעל מהשורש הזה, עם הערב את השורש של ה...
לא להיבעל, זה לא דבר שצריך להבין אותך, תחפש סיבות אחרות להיבעל. אני יודע, טיל מהחוטים, או חוט מהטילים, או מה שאתה רוצה.
אני מחפש בעיות בריאות כדי...
לא, אל תחפש בעיות בריאות, אתה בן 55, בוא נדבר על בעיות בריאות שלך בעוד 20 שנה.
תודה רבה, ושוב אני מעריץ ומקשיב
לך,
אפילו שאני נוסע באוטו, אני טכנאי בדרך, כשאני נוסע לאוטו אם אני אפסיד תוכנית, אני נכנס ל-103 FM ופשוט מקשיב לשיחות, פשוט חושב קוראים לי פרופסור קרסו החברים שלי, שתבין עד כמה אני מעריץ.
אוקיי.
תודה רבה.
כל טוב. כן, ומי איתנו? הלו?
הלו, פרופסור?
כן, שלום.
שלום, בני, אני אתר לך את הצעה, אני בן 69.
כן.
יש לי בעיות כאלו ואחרות סביב נושא לחץ דם. הלחץ דם שלי כרגע מיוצב על 145 עד 75. אני לוקח וקטור, לופרסור וקרדקס, 5 כדורים ביום. ויש לי קטע של סחרחורות ותחילות, ועוד בעיה אחת משמעותית, אני בודק ברצף של, בחמש דקות אני בודק ביד ימין, 3 פעמים ביד שמאל, ויש הבדלים משמעותיים בין יד ליד.
תמיד יש הבדלים משמעותיים. כן.
זה מתחיל מ-200 על 160, ויורד עד 145 על 75, אז אני לא יודע כל כך למה להתייחס.
להתייחס למדידה הנמוכה ביותר.
לנמוכה.
הנמוכה ביותר היא הנכונה. אתה, בגלל שאתה סובל מלחץ דם, אתה מפחד מזה, ואתה בודק את זה, אז אתה נכנס לזה. וכשאתה מבודק, אל תסתכל על המספרים. תעצום את העיניים, תנשום דרך האף, תוציא דרך הפה, תהיה רגוע. כשאתה בודק לחץ דם... כן, פחות או יותר, אתה מדמיין את החלוק הלבן, כי אתה לא רואה אותו, זה לא רופא או אחות שבודקים לך. תשב קודם כל 5-10 דקות לפני כן, תהיה רגוע. לא, אל תבוא מהמטבח ישר, תגיד, אוקיי, עכשיו אני מדוד לחץ דם, תשים את השרבול ותמדוד. ותיקח בחשבון שהמדידה הנמוכה ביותר היא הנכונה. עכשיו לגבי הסחרחורות, האם הסחרחורות שלך הם בקימה מהמיטה יותר, או כשאתה מתכופף ומתרומם?
אני
אדייק לך,
כשאני יוצא מהבריכה, כשאני קם מהמיטה, וגם לפעמים אוקיי. זה כלום, וכל העולם סובב סביבי כאילו, לא אוקיי. אני סביב, אני ממש מדייק.
יכול מאוד להיות... יכולים להיות שני מצבים. מצב אחד שיש לך בזמן שאתה קם שאתה משנה תנוחה או קם מהבריכה ומתרומם, יש לך ירידה של כמה שניות בלחץ הדם. בגלל שאתה לוקח תרופות שהן כאילו מרחיבות כלי דם, בוא אתן לך דוגמה. אתה לוקח בקבוק שחצי הבקבוק מלא במים. כשאתה משקיב אותו על השולחן, המים מגיעים לחצי, אבל גם לחלק התחתון שלו וגם לחלק העליון שלו, נכון?
הבנתי.
כשאתה מרים אותו, בחלק העליון אין מים, רק בחלק התחתון. בגוף שלנו, ברגע שאתה מתרומם, לוקח בדרך כלל עשירית שנייה, מאית שנייה, עד שיש לחץ יותר גדול מלמטה, כדי שהלחץ יהיה שווה ויגיע עד המוח. ברגע שלוקח, שמקבלים הרבה תרופות ללחץ דם, הרפלקס הזה של, של, של הגברת הלחץ והעלאתו הוא יותר איטי. אני מסביר את זה בצורה ציורית, אבל מדויקת מבחינה פיזיולוגית.
ממש מובן.
לכן צריכים לצאת מהבריכה לאט לאט, שאתה קם משכיבה לעמידה, לקום לאט לאט, כדי שהמערכת ציקח, לוקח לה טיפה יותר זמן להתאפס.
ועוד שאלה קטנה, בסך הכל אני לוקח 5 כדורים ביום, אני לוקח וקטור ולא פרקח, 5 כדורים ביום. הלחץ הרגע נמוך זה 145 75, זה לא
כמו משכימית. זה בסדר.
זה נורמטיבי.
זה לא נורמטיבי, זה קצת גבוה, אנחנו רוצים שיהיה פחות מ-140, אבל אם זה מה, אם לזה הגיעו, אז זה טוב.
יופי, אני מה זה מודל?
יכול להיות שאם תהיה רגוע, זה ירד למעל 140. מתחת ל-140.
אני ארד במשקל, זה יהיה הכי טוב.
כמה אתה שוקל?
112.
ומה הגובה שלך?
1.74 מטר.
תשמע, אתה חייב לרד במשקל, כי ברגע שאתה תרד במשקל, גם לחץ הדם שלך ירד.
כן, הבנתי. יופי.
כי...
יופי, עזרת לי מאוד, ושא ברכה על פועלך.
תודה רבה, בני. תודה.
ביי.
ביי. כן, מי איתנו? הלו?
כן, זה ישראל כהן.
שלום ישראל.
אני בן קרוב ל-81.
כן.
אני עושה פעילות בקאנטרי, גם כן, זה 4 פעמים בשבוע, כל פעם, בסביבות שעה.
מצוין.
כולל הליכה, 40 דקות על הליכון.
יופי.
עכשיו, מה שקורה, יש לי משום מה, בחצי שנה האחרונה, אולי יותר, אני לא יודע בדיוק מתי זה התחיל, כאבים בשוק רגל שמאל. הייתי אצל אורתופד, שלח אותי לבדיקת ורידים ועורקים,
כן.
וחזרתי למומחה לכלי דם, אמר, זה לא, אין לך בעיה בקטע הזה. ואומר, אז טוב, מה אתה מעריך? הוא אומר, כנראה בא מגב תחתון.
יכול להיות עכשיו, מגב תחתון, ויכול להיות מהשרירים בגפיים.
אבל מה העניין? בהליכה להליכון, אני לא מרגיש שום כאבים, למרות שזה 40 דקות כל פעם, ואני יכול ללכת אפילו 200 מטר, הליכה רגילה, לא במאמץ, אולי קצת בעלייה, וכבר אני אחרי 100 מטר צריך למצוא איזה ספסל לשבת קצת. אני יושב דקה שתיים וממשיך. עכשיו, אין לי כאבים לא בשינה ולא בישיבה.
תשמע, זה קצת מוזר לי שאתה יכול ללכת 40 דקות על הליכון ואין לך כאבים, ושאתה הולך בהליכה רגילה יש לך כאבים.
גם לא תמיד זה הולך ובא. ומה שכן, אפילו אני ניסיתי, הלכתי עם הבן שלי, הוא אומר, תשמע, תחזיק העגלה של התינוק. אז הלכתי עם העגלה כמה מטרים, זאת אומרת, עם הידיים, כשאני לוחץ כלפי מטה, אז לא היה לי פחות כאב.
אז זה באמת יכול להיות, אם כך, אתה מתאר דבר שיכול להיות קשור לשינויים בעמוד השדרה. אתה אומר בעלייה זה יותר מופיע לך אחרי 100-200 מטר?
כן.
תראה, יש אפשרות, קודם כל, בגיל 81 בוודאי יש לך שינויים בעמוד שדרה מותני. בכלל בעמוד השדרה. בגיל 80 יש לכולנו שינויים ניווניים בעמוד השדרה. אז זה דבר, זה הבחנה שהיא בטוחה. השאלה עד כמה החלק של כלי הדם הוא בעייתי. כי אם אתה בעלייה, כשאתה עולה מדרגות, יש לך כאבים?
לא, לא. לא, לא בעלייה במדרגות ולא בירידה ממדרגות.
אז יכול להיות זה משהו גם שקשור לעניין של, של, של הגידים ברגליים. של בעיה ברגליים. בעיה אורתופדית, אורתופדית.
הכאבים היותר גדולים הם בסוף שבוע. כן. בוא נגיד אני עושה את הפעילות בקאנטי.
סליחה, לא שמעתי, ישראל, ישראל. כן. אני, אנחנו, השעה נגמרה, אנחנו נחזור אליך מיד לאחר החדשות והפרסומות. בסדר? הצוות שלי יחזור אליך ואנחנו נמשיך את השיחה. זהו רבותיי, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, יש עוד איזה אמירה קטנה בינינו, עורכים ומפיקים אירה פרץ ואייל פרנק, על הדיגיטל אמיתי דואק, האחראים על השנור ב-103 סטף קורנס, ב-104.5 פלג בן צבי, והטלפונים שלנו מי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, פרסומות חדשות, אבל לפני כן, תקשיבו.
ב-103 FM פרופסור רפי קרסו 103
103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. אנחנו בשעה השנייה שלנו על כל מה שרציתם לדעת ולא לכם את מי לשאול, או התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או לכם לא היה זמן, או קופת חולים הייתה סגורה, או כל סיבה שלא תהיה. איתי באולפן אותו צוות נהדר, מאירה פרץ ואייל פרנק, עורכים ומפיקים את התוכנית. אמיתי דואק אחראי לדיגיטל, סתיו קורנס אחראי לשדור ב-103 FM, ופלג בן צבי ב-104.5 FM. הטלפונים שלנו כרגיל, 0552-103-103, מי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, וניתן לשלוח לנו שאלות קצרות בוואטסאפ ל-054-70-103-70, ועכשיו אנחנו חוזרים לישראל, שנאלצנו לנתק את השיחה באמצע, בגלל שהשעה נגמרה. שלום לך ישראל, חזרתי אליך.
כן, שלום.
תראה, אני אמרתי, דיברנו על, על הכאבים שיש לך, והכאבים הם קצת מוזרים, כי הכאבים כשאתה הולך 40 דקות על הליכון, על מסילה, במכון כושר, או אצלך בבית, או איפה שלא יהיה, אין לך כאבים, אבל כשאתה הולך ברחוב או בעלייה, מופיעים כאבים אחרי 100 או 200 מטר.
נכון.
אז זה יכול להיות, האם ניסית, כשאתה הולך על הליכון, אתה הולך ישר, או אתה הולך גם בזווית כלפי מעלה?
לא, אני הולך ישר, ואני מחזיק את שתי הידיים
על זהו. אז יכול מאוד להיות שהכאבים הם או מהברך, או מהקרסול, סליחה, או מהגב. כי כשאתה הולך בעלייה, הגב שלך מוטה והרגליים שלך, הזווית של הרגל היא קצת שונה. מה שאתה צריך לעשות זה להתייעץ עם אורתופד לגבי הרגליים. ולראות, ואם זה לא מהרגליים, זה מעמוד השדרה.
ומה אז עושים?
מה אז עושים? צריך לראות, יכול להיות שיש לך במפרק מסוים איזושהי דלקת או ניוון, ואז אולי אפשר לתת שם זריקה. ניתוח אין טעם לעשות במקום הזה.
צריך לעשות איזה צילום נוסף.
אז זהו, צילום אפשר לעשות בהתאם לחשד. צריך לבדוק אותך בדיקה קלינית. כשהרופא יראה, הוא ילחץ במקומות מסוימים, הוא יראה בדיוק, הוא יגיד לך לעמוד על קצות האצבעות, ויגיד לך לעמוד על העקבים.
אז זהו, אני עמד, דרך אגב, בבדיקה האורכית,
כן.
אני עמדתי על קצות האצבעות, ואז הוא כותב שמשהו, יש חשש או התמלה של איסכמיה. זה מעניין, אבל אחר כך בתאה, מומחה
לכלי דם אמר,
שלל את זה לגמרי.
תשמע, אני הייתי מבקש לעשות בדיקה...
יש בדיקה עצבית?
יש בדיקה עצבית, אבל זאת לא בעיה עצבית.
לא בעיה.
לא. יכול מאוד להיות שזה בעיה של כלי דם, כן, אבל צריך לעשות לך את הבדיקה של אקו דופלר במאמץ. כלומר, לתת לך...
במעמד זה סוג אחר.
כן, זה בדיקה קצת אחרת. נותנים לך קודם להתאמץ, ללכת, ורק אז עושים לך את הבדיקה ורואים את זרימת הדם. אבל אני הייתי מציע קודם כל לפנות לאורתופד. עכשיו, אם אתה עומד על העקבים, תנסה לעמוד על העקבים, אפילו אם אתה מחזיק, לא, אם אתה מחזיק זה פחות טוב. בוא נעשה ככה.
ברגע זה אין לי כאב, גם כשאני עומד על העקבים.
כן.
אז זה העניין שזה בא והולך.
כן, אבל אם אתה הולך 100 מטר או 200 מטר בעלייה, זה קורה.
לא תמיד. למשל, אם אני קם בבוקר, אני הולך כל בוקר לבית כנסת במרחק של איזה חצי קילומטר,
כן.
בדרך כלל ובעלייה קלה, אין לי כאבים, שאני חוזר אחרי איזה שעה...
אז זה כבר ירידה.
קצת בירידה... כבר לקראת הבית אני כבר לפעמים מרגיש כאבים. אז זה לא כל כך עלייה או ירידה, זה...
תשמע, בלי בדיקה קלינית ובלי צילום של לפי הבדיקה, קשה לי להציע לך מה לעשות.
אז מה לעשות?
ללכת לאורתופד קודם כל.
הייתי אצלו, זה התחיל מהאורתופד, שהוא שלח אותי לבדיקה של לחזור לאותו אורתופד. עם התוצאות...
הייתי הולך לאורתופד של כף רגל.
אורתופד של כף רגל. אין לי בעיית לא קרסול ולא ברך, זה בטוח.
זה בטוח של... איך אתה בטוח?
לא, אני יודע שאני...
אבל הכאב שלך הוא בשוק, נכון?
בשוק, ואני משחק לפעמים כדורסל איזה פעם בשבוע קצת, אז אין לי אף פעם כאבים לא בברך ולא בקרסול.
לא, אין לי מה להגיד לך. אם אתה מסוגל לשחק כדורסל פעם, פעמיים בשבוע, אם אתה מסוגל ללכת 40 דקות ל-40 דקות בהליכון, אז אין לי מה להציע לך. איך אומרים? החש בראשו יעסוק בתורה. יש לך כאבים, תעמוד דקה, תקרא פרק או שניים, והכאבים יחלפו כלא היו.
תודה רבה.
כל טוב ישראל, הרבה בריאות.
שבת שלום.
שבת שלום, כן. זה מזכיר לי סיפור שהייתי רופא יותר צעיר, הגיעה אליי אישה למרפאה וטענה, אני מטפל גם בכאבים, על כאבי גב. ואני בודק אותה, בודק אותה, בודק אותה, לא מוצא שום דבר, מסתכל בצילומים, לא מוצא שום דבר. ואז הגברת אומר, אני שואל אותה, איפה כואב לך? אז היא לקחה את הרגל שלה, וכמו אקרובטית, הביאה מאחורנית את הרגל קדימה מעל הכתף, ואמרה, ככה שאני עושה ככה, כואב לי. כלומר, גמישות יתר הייתה לה. אז גירשתי אותה מהמרפאה ממש. אני לא מסוגל להרים את הרגל האחורנית ל-20 מעלות, והיא מקופפת אותה 90 מעלות ועוד 90 מעלות ומאחורנית. טוב, יש אנשים, זהו, אבל אני שמח שאדם בן 81 מסוגל ללכת לבית הכנסת כל יום, מסוגל עושה 4 פעמים בשבוע הליכה של 40 דקות, עושה את כל הדברים האלה, כל הכבוד, ערובה לבריאות, ומאיתנו על הקו.
שלום. הלו,
שלום.
תודה רבה, פרופסור קרסוף.
בבקשה, בכיף.
שמי סיוון. יש לי בת 17, שמגיל 9 עם חרדות בריאותיות, מוות שלא יקרה כלום לקרובים, היא טופלה בפריזמה, הייתה איזושהי הטבה, אבל בתיכון החרדות התעצמו, היא לא הלכה לבית ספר, היא טופלה בפריזמה, העלינו את זה עד 80 מיליגרם, אבל הדיכאון החמיר, החרדות היו יותר חזקות, היא נכנסה לבית ספר של טיפול יום, כמו אשפוז יום, שם הבחנו אותה עם דיכאון מז'ורי, הוחלף לטיפול לרספנדל, רספרדל,
כן.
כן, וגם רספונד, הרספנדל הגענו איתו ל-250 מיליגרם, שגם לא עזר. לפני חודש וחצי שוב החליפו, לווייפקס.
ווייפקס.
כן, והגענו כרגע ל-75 מיליגרם, אבל עדיין החמרה בדיכאון, יותר גרוע ממה שהיה. שינה כל היום, עצובה, מסתגרת, פגיעות עצמיות, ופשוט אני כבר באמת, היא מקפלת את כל הטיפולים שיש, CBT, טיפול באומנות, תרפיות, באמת הכל, ואני כבר באמת עובדת את סוט, וכבר לא יודעת מה לעשות, היא לא יוצאת מזה.
כן. תקשיבי, יש תרופה, תחשמי לך,
כן.
רש קוף סמך.
כן.
למתת יוד.
כן.
זאת תרופה חדשה שאני חושב שלהוסיף אותה לכדורים שלה, תרופה חדשה.
כן.
היא יכולה לעזור. כן. היא יכולה לעזור לדיכאון מג'ורי.
אוקיי.
ואם היא עוזרת, היא עוזרת יחסית די מהר.
זאת אומרת, להוסיף לווייפקס שלוקחת עכשיו.
כן. כמה ויפקס זה לוקחת?
75.
לא, זה לא מספיק, זה כמות קטנה.
זה כמות קטנה.
בת כמה היא היום? 17?
בת 17 וחצי אפילו, כן.
לא, והיא שמנה או רזה?
היא שמלמונת.
כמה זמן היא לוקחת 75 מיליגרם?
חודש.
אז אפשר לעלות לה ל-150 מיליגרם.
ל-150.
ואם זה לא עוזר, אפשר להוסיף את התרופה שאמרתי לך. מתחילים בחצי כדור של מיליגרם אחד, מעלים לכדור אחד.
אוקיי.
Okay. זה תרופה חדשה שהיא טובה מאוד, והיא במקרים של דיכאון מג'ורי וחרדה, היא יכולה לעזור.
כן?
כן.
יש תקווה? אני באמת פשוט כל כך הרבה זמן בתוך כל הבלגן הזה.
כן, כי זה לא, זה יותר, דיכאון מג'ורי זאת מחלה יותר קשה מדיכאון. כן, ואני מבין שזה מגיל צעיר יש לה את החרדות האלה.
נכון.
יש למישהו בבית עוד מישהו מאוד מאוד חרד בבית?
אני גם כן, ואת כל הסיפור הזה, מטופלת בפריזמה, אבל מאוזנת מאוד, עם 20 מיליגרם שנים.
כן, לא, היא הגיעה ל-80 מיליגרם, אז זה כמות גדולה שהיא כמות שאומרת שאצלה הדיכאון והחרדה הם יותר קשים, אבל פריזמה היא יותר טובה לדיכאון, ולחרדה ויפקס באמת יותר טוב, כי הוא מקיף יותר בתווכים מצביעים במוח, אבל 75 מיליגרם זה כמות קטנה, אז צריכים לדעתי, אוקיי, להעלות את הזה ל-50, ואם צריך, אז להוסיף את ה...
רק
סלטי.
כן, בסדר גמור, אני ממש מודה לך.
כל טוב, כל טוב. ביי. כן, ומי איתנו?
שלום, שלום פרופסור, מדברת ציפי אלון.
כן, ציפי.
אני בת 75, לפני כחודשיים, כאשר הייתי הולכת לישון, הרגשתי שמאוד כואבת לי הברך צד ימין כדי להזיז אותה. במשך היום לא הרגשתי שום כאבים, רק בלילה.
זה רק בלילה או רק בשכיבה?
רק בשכיבה.
שאת נחה אחר הצהריים, יש לך גם כאבים?
לא. בעצם במיטה כן, יש לי רוב הזמן כשאני במיטה יש לי כאבים.
אוקיי, בסדר.
עשיתי צילום של ברך ימין והלכתי לאורתופד. האורתופד הראה את הצילום והוא הראה לי שיש לי איזושהי עצם, והוא אמר, בואי, אני רואה את הצילום שלך מ-2017, אותו עצם, רק הפעם היא גדלה. טוב, לא ידעתי מה לשאול אותו, שלח אותי לפיזיותרפיה, ביקש שאני אקנה כזה מגזיק ברך.
כן.
אחרי שחזרתי הביתה, כעבור ברך שבוע, שבועיים, פתאום הייתי מרגישה כאבי תופת עם הרגל הזאת. ולא כל הזמן, אלא לדקה, דקה וחצי, אבל כאבים בלתי נסבלים. באותו רגע שיש לי את ה... כאילו נתפס לי, הרופאה אמרה לי שזה נקרא אוסטופיד, היא אומרת זה כמו איזשהו דורבן.
אוסטופיד, זה אוסטופיד, זה כשיש מחלה ניוונית של עצמות, אז העצם כאילו גדלה, וזה לא עוד עצם, זה בליטה כזאת של עצם. כן.
בכל אופן, היום אני ממש נזהרת כל כך עם הרגל, וכשזה קורה לי, הכאב במשך דקה, דקה וחצי, הוא כל כך חזק שאני לא יכולה להרים את הרגל מילימטר, לא להזיז אותה, כלום, כלום, עד שזה חולף. ואני שואלת את עצמי, מה הפיזיותרפיסטית שהייתי אצלה, היא אמרה, ציפי, אם את עושה התעמלות וקצת הליכה, אין לנו מה לעזור לך בזה. אז אני שואלת, מה אני צריכה לעשות?
תראי, יש אפשרות תמיד, אם מאתרים שזה מהאוסטאופית באמת, ובזווית מסוימת, תראי, הכאבים שלך הם רק בשכיבה. זה אומר שבזווית מסוימת, האוסטאופית לוחץ.
כן.
ואת, יש לך עודף משקל?
כן.
כן. זה גם, ותגידי לי, אם את נכנסת למיטה עם הברכייה, זה כואב פחות? לא ניסית.
האמת, אני לא...
לא ניסית.
זה כל כך לוחץ, והכאב שאני כרגע סיפרתי לך, שזה לדקה, דקה וחצי, זה לא במיטה. זה דווקא כשאני פשוט מתיישבת למיטה, ואני רוצה להחליף גרב או נעל, ופתאום זה ניסית.
אוקיי. אז זה לוחץ. זה כמו זרם הכאב או כמו...
לא, אני לא מרגישה כלום, רק אני מרגישה כאב מאוד חזק, ואני לא, אני רוצה טיפה להרים את הרגל, להזיז אותה, כלום אני לא יכולה.
אוקיי, יכול מאוד להיות שמה שצריך לעשות זה איזשהו ניתוח קטן לשייף את האוסטאופית, אם זאת הסיבה. יכול להיות שאותה בליטה של עצם, היא לוחצת על עצב או לוחצת על גיד, והגיד נתפס בינו לבין, אני לא יודע, לא ראיתי צילום, אז קשה לי להגיד לך, אבל לאורתופד של ברכיים הוא הכתובת לבעיה הזאת.
כן, אורתופד של ברכיים?
של ברכיים, יש אורתופדים שמומחים בברכיים, והם יעשו לך צילום, יכול מאוד להיות שעשו לך כמה צילומים, אולי אפילו MRI, ויכול מאוד להיות שבניתוח קטן, אנדוסקופי,
כן,
שמכניסים כמו צינור קטן למקום ומשייפים את הבליטה הזאת, הוא יכול לעזור לך. כי יכול מאוד להיות שהבליטה הזאת בזווית מסוימת תופסת או גיד או עצב.
כן.
זה הדבר היחידי שיכול להיות לפי מה שאת מתארת.
כן. אוקיי. אתה לא שמעת אף פעם מקרים כאלה?
לא שמעתי הרבה מקרים כאלה, ואלה מקרים של כאבים תנוחתיים, שבהם העצב או גיד או עצב נתפס. כן?
כן.
זה קורה גם לפעמים אגב ביד, במרפק, דבר דומה.
כן. טוב, אוקיי. אוקיי.
כל טוב, ציפי.
תודה רבה.
תרגישי טוב.
תודה.
כן, מי איתנו? הלו?
הלו?
שלום.
שלום, מדברת ציונה, אני בת 79.
כן, ציונה.
רציתי לשאול על הטינטון, יש לי טינטון באוזן ימין.
כן. יש ירידה בשמיעה גם באוזן הזאת?
כן.
אוקיי.
והציעו לי את התוכנה של TRT.
כן.
אני רוצה לדעת, כאילו, הלכתי לבדיקה, אבל אמרו לי שאני לא מבינה מה רוצים ממני.
מה זאת אומרת, אם את לא מבינה מה רוצים ממך, אז איך אני יכול להבין מה רוצים ממך? אני לא מבין את השאלה, ציונה, בואי תחדדי לי אותה, בואי...
התוכנה הזאת עובדת בכלל. איך היא אמורה לעזור לי?
אני לא... רגע אחת. התוכנה הזאת היא תוכנה שגורמת לך לנסות להתעלם מה...
מהקולות. יש לי רעש, יש לי הום כזה. אין לי מצב של צלילים גבוהים או נמוכים. זה כמו רעש, כאילו מכוניות נוסעות לי באוזן. איך אני יכולה לזהם?
תראי, תוכנת TRT לטיניטוס, למעשה זה סוג של טיפול התנהגותי.
אני צריכה להתחבר לטלפון, איך זה עובד? אני רוצה להבין איך זה עובד.
קשה לי להסביר לך איך זה עובד, כשהתוכנה לא לידי, והטלפון לא לידי, והכל. כן? זה עניין של טיפול כמו בריפוי משוב, שזה מלמד אותך. זה בלי אוזנייה, נכון?
אני בלי.
לא, כי יש כמה סוגים של... התוכנה של TRT...
נמצאת באוזנייה. כן.
ולמעשה זה יכול ללמד אותך להתעלם מהרעש. זה יוצר רעש אחר. יש שני סוגים של תוכנות שאני מכיר לפחות.
כן.
אז קשה לי מאוד להסביר לך בלי שזהו. תנסי לבקש שיבואו עוד פעם ויראו לך בדיוק איך להפעיל את זה.
הם צריכים להפעיל את זה מהמכשיר עצמו.
לא, אבל המכשיר זה לא, אבל את לא צריכה להישאר עם התוכנה כל הזמן, את עושה את הטיפול אצלהם?
לא, אני צריכה
את עושה ללכת הביתה ולתאמן בבית.
כן, אבל הם אומרים שזה לא מתאים לי, כי אני לא מבינה מה מבקשים ממני.
לא, אז אם זה לא מתאים לך, אז מה אני יכול לעשות?
לא יודעת, אם זו אופציה, אז למה זה לא מתאים? אני לא מבינה. אני
מבקש
מהם שיסבירו לי, אבל חשבתי שאולי הפרופסור.
תבקשי אולי, יש לי רעיון, שיתנו לך מישהו אחר אצלהם שיסביר לך. מישהו אחר שיסביר. את מבינה? זה למעשה סוג של, הוא אמור לאפס את הטינטון שלך. יש לך טינטון.
כן.
והדבר הזה, זו שיטה רוסית, אני חושב, והיא מלמדת את המוח להתעלם מהגירוי. ואז זה קיים, אבל זה פחות מפריע לך.
הבנתי.
ואז יש לך כל מיני צלילים שמפיקים לך רעש שהוא כמו רעש לבן. את יודעת מה זה רעש לבן? רעש לבן זה כמו רעש של גלים, או כמו רעש של רוח, או כמו רעש של ים. כן?
כן.
זה סוג של תוכנה שקשורה כמו תרגולים קוליים, שמלמד אותך להתעלם מהטינטון. הוא גורם למוח לא להתייחס לטינטון.
אני מבינה. בסדר. עזרת לי.
אבל תנסי שאולי נסו להסביר לך, זה סוג של אפליקציה עם אוזנייה, עם רעשים, את שומעת רעשים בתוכו, נכון?
בתוך מה?
באוזנייה את שומעת רעשים, שמים לך את האוזנייה ואת האפליקציה, את שומעת סוגים של רעשים, נכון?
לא עשו לי את זה, כי אמרו שזה לא מתאים לי.
כי את לא הבנת.
כי לא הבנתי.
אוקיי, אז אם את לא הבנת איך להפעיל את זה ואיך זה, אז בדרך כלל בגיל 79 להפעיל אפליקציות דרך מחשב או דרך טלפון סלולרי זה די בעייתי. כן, אז מה שאני יכול להציע לך זה דבר אחר. תבקשי מרופאת המשפחה שתיתן לך כמות קטנה של נגיד פריזמה, 10 מיליגרם. וזוהי תרופה שתגרום לך שהיא לא תוריד גם ה-TRT לא מוריד את הטיניטוס, אלא המוח מנטרל אותו. אז גם הפריזמה גורמת לכך שהמוח מפריש יותר סרוטונין, ואז הטיניטוס קיים אבל הוא פחות יפריע לך.
אז אתה אומר שאני אקח פריזמה, כמה אמרת?
10%? 10 מיליגרם, חצי כדור. אבל אני הייתי מציע, אולי בכל זאת תנסי שמישהו אחר ינסה להסביר לך את ה-TRT.
טוב,
זה עניין של אימון, זה עניין של, של, של טריינינג.
נכון, תודה. אני באמת מודה לך על העצה.
אוקיי, כל טוב.
תודה רבה.
כל טוב, ציונה. כן, מי איתנו?
פרופסור רפי קרצו.
כן, שלום.
רציתי להגיד לך תודה רבה, ושאתה מדהים, מדברת צילה, אני שואלת שאלה בבקשה, גם בבקשה, רציתי, להגיד, רציתי רק להגיד שמאירה היא גם מדהימה בדיוק, לא פחות ממך.
אני אבל, מסכים איתך.
פרופסור, אני פשוט מתחננת שאולי תציל את אחי. יש לי אח בן 52, אובחן בפרקינסון בערך לפני 8 שנים, הוא נותח ב-DBS, עם אלקטרודות במוח, היה תקופה שזה קצת
עזר לו.
עזר לו, אבל הקוצב שהושתל בהתחלה בחזה, יצר זיהום, ונעשו לנתח,
ולהוציא אותו
מהחזה, פלוס היה זיהום גם במוח, אז פתחו שוב איפה האלקטרודות, הניתוח היה לו מאוד קשה, הן פיזית, הן נפשית, אחרי זמן מה הוחלט לנתח אותו שוב ולשים את הקוצב בבטן. שמו את הקוצב בבטן, גם שם אחרי פרק זמן לא ארוך נוצר זיהום, נפתח לו התפרים בראש וירד לו דם מהראש, מקופת חולים שלחו אותו בחזרה למקום שהוא נותח, והיא הורידה לו את הקוצב, לא אותו מנתח שעשה בפעם הראשונה את הקוצב, המנתח בפעם הראשונה שעשה, אחי היה מאוחזב ממנו מאוד, אין מהאנטיפתיות, אני כמובן לא נוקבת
בשום
חולים ולא שם כמובן, רק אני אומרת את מה שאחי חווה לנגד עיניי, לאחר שהוצא הקוצב, היה החמרה מאוד גדולה בפרקינסון, והוחלט לתת לו טיפול חדשני עם משאבה שקוראים לה דופה, דופה, שהיא בעצם מוזרק לשומן הבטני, דופומין למוח.
בקצב מסוים, כן.
בקצב מסוים, 4 חודשים חלה החמרה גדולה במצב שלו, והוא הרגיש המון תופעות לוואי מאוד מאוד קשות, והיה לו מין חום מאוד גבוה שהביא אותו לטירוף, והתנפחו לו הכפות רגליים מאוד, ונוצר לו באזור ההזרקה של הדופה, של המשאבה, כל מיני אבססים כאלו ואנטיביוטיקות, והוא ירד במשקל באופן מאוד מאוד משמעותי, והתחיל להזות כל מיני הזיות שהם היו ממש מוחשיים, חזיונות כאלו עבורו.
כן, חזיונות יכולות להיות לפעמים מהתרופה, במקרים נדירים.
ואז ביקשנו מהרופא, מהפרופסור, להפסיק את התרופה. הוא אמר שהוא חושב שזה טעות גדולה. 4 חודשים הוא אמר שיש 11 מטופלים שלו שמקבלים ומגיבים לזה נפלא, אבל הכי הגיב לזה רע מאוד, וביקשנו לחזור לטיפול תרופתי דרך הפה, ולחלופין לחשוב לחזור לקוצב, לאלקטרודות שבראש. הוא אמר שזה לא מומלץ בכלל, כי הוא חושב שהגוף השתגע, והוא לא ממליץ. אנחנו מתלבטים.
אז בואי, אני הבנתי מה שאת אומרת. בואי אני אעשה סדר. הלו?
צילה, אני מקשיבה לך.
תקשיב, אני מקשיבה. בואי אני אעשה לך סדר בעניין, אני מבין מה שהשאלה. קודם כל, מה זה DBS? DBS זה Deep Brain Stimulation. זה אחת השיטות לטפל בפרקינסון, אנחנו מכניסים אלקטרודות לתוך המוח, לאזור מסוים, את החוט אנחנו מעבירים מתחת לאור, לקוצב שהוא כמו קוצב לב. קוצב לב שמים בדרך כלל בבית החזה, או בצד ימין, או בצד שמאל, לא משנה, לרוב בצד שמאל, לא משנה איפה, ומחברים את האלקטרודות לקוצב, מתחת לאור. אחד הסיבוכים של קוצב לב וגם של קוצב מוח, הוא שהמקום מזדהם, ואז חייבים להוציא את הקוצב. עכשיו, אצל אחיך, יש לו קרוב לוודאי.
רק אמרתי שבו הצעיר הוא בן 52.
כן, ברור. את אמרת לי את זה. אצל אחיך, אחת הבעיות היא כנראה שמערכת החיסון שלו נמוכה או ירודה.
הוא יצא מסרטן, היה לו סרטן הודג'קינס לפני הפרקינסון.
אוקיי, אז מערכת החיסון שלו ירודה, הוא כנראה גם קיבל טיפולים כימותרפיים שפגעו לו, שחשפו לו את מערכת החיסון ופגעו לו בה, ולכן כל מיני דברים שקשורים להשתלות, ולא משנה אם זה משאבת של דופה, שזו תרופה, או אם זה, סטימולטור, או אם זה, Deep Brain Stimulation, שהקוצב נמצא במקום אחד והאלקטרודות במקום אחר, בקוצב לב הקוצב נמצא בחזה והאלקטרודות מושתלות בתוך הלב, בקוצב מוח ב-Deep Brain Stimulation, ב-DBS האלקטרודות מושתלות בתוך המוח, והוא פיתח זיהום. זיהום לעצמו גם גורם לנזק, גם במוח וגם במקום. אז אני חושב שהרופאים שמייעצים לכם, מייעצים לך נכונה, ואם הוא ייכנס עוד פעם, אני קורא לזה אבנטורה, להרפתקה, של להכניס שוב קוצב, ולהכניס שוב משאבה, אז הסיכוי שזה יזדהם הוא גדול. לכן הדרך היחידה היא לתת לו כדורים דרך הפה, ולנסות לאזל אותו עם כדורים דרך הפה.
הוא מקבל סינמט,
כמה?
וסטלבו, האם הוא צריך גם
אזילקט
לדעתך?
לדעתי כן, אני מאוד אוהב את האזילקט, סטלבו ואזילקט.
אני ביקשתי את האזילקט והוא אמר לי שהוא לא צריך.
אוקיי, יכול, אני לא יודע, אני לא בדקתי אותו ולא ראיתי אותו, אבל סטלבו וסינמט הם טיפול טוב מאוד. למעשה, הם אותו דבר והם שונים. כלומר, באסטלבו יש גם את חלק מהסינמט, והאסטלבו משפיע, באסטלבו יש במינונים שונים. אני חושב שהוא מקבל טיפול טוב, ואני רוצה להגיד לך שיש חולים, חולי פרקינסון, שמאוד מאוד 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 קשה לאזן אותם לפעמים. אז אני חושב שלי אין מה להציע במקרה הזה, לצערי הרב, אלא אם השאלה שלך הייתה, ואני מניח שחלק גדול ממנה היה, אם בכל זאת להשתיל לו קוצב, אני לא הייתי משתיל לו קוצב, אני לא הייתי ממליץ, אם הוא היה מטופל שלי, להשתיל לו קוצב.
אבל רק רציתי לומר, פרופסור, שמאז שהוא מקבל דרך הפה כל שעתיים סטלבו, וכל שעתיים חלה החמרה שהוא לא שולט בסוגרים, והוא עדיין לא מצליח ללכת. ממה הנפיחות שנוצרה לו מכף הרגל? לדעתך, הנפיחות קשורה למחלה?
סביר להניח שלא. סביר להניח זה קשור למשהו אחר. צריכים להתייעץ עם הרופא הפנימי. עם הרופא הפנימי. כן.
אתה חושב שצריך להעלות את המינון של הסטלבו?
להפך, יכול להיות שצריך להוריד אותו. להוריד אותו קצת, יש רמות שונות של סטלבו, עם מינונים שונים, ויכול מאוד להיות שצריך להוריד דרגה אחת של מינון, או לקחת כל 4 שעות, אבל זה הרופא שלו צריך להגיד לו. שהוא צריך להגיד לרופא שאחרי שהוא לוקח את הסטלבו, הוא מרגיש יותר גרוע. כי יכול להיות
ש... הוא אמר הרופא שאחת הבעיות שהוא לא שולט בסוגרים, זה בגלל שחסר לו דופמין, אז הוא העלה לו את המינון של הסטלבו והסינמט.
ואז הוא מרגיש יותר גרוע, את אומרת.
לא, אז אנחנו מנסים, זה רק יומיים.
אז טוב, אז תני לזה צ'אנס. הרופא צודק, תני לזה צ'אנס.
אני מבינה, פרופסור, אז אתה אומר שאין מה לעשות, לעצור את ההחמרה, לעצור את ההחמרה.
אני אוהב לתת את האזילקט, לדעתי להוסיף לו אזילקט, זה אולי לא יעזור, כפי שאומר הרופא, אבל זה ודאי לא יזיק.
תודה רבה, פרופסור. מדהים, עזרת לי מאוד מאוד. שבת שלום וחג שמח.
כן, לפעמים יש מחלות שקשה לאזן אותם לרפואה, לצערנו הרב, אין פתרון לכל המחלות, ויש מחלות קשות, בעיקר אם מקבלים פרקינסון בגיל 52, והוא במצב כל כך קשה, אבל יש גם פה את הרקע של מחנה, של אימפומה שהייתה לו קודם, אז בכל זאת זה חוסר מזל. אוקיי, רבותיי, מספר הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לרביע האחרון של השעה, הוא 0552-103-103, אני חוזר, 0552-103-103, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, מיד אנחנו חוזרים. לפני כן, אני מזכיר לכם שמדי יום שני, ב-10 בלילה, ישנה התוכנית שלי ביחד עם עורך דין צ'רלי בוזגלו, קרסה בבוזגלו, יום שני, 10 בלילה, לא בנושאי רפואה, מעניין. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, אנחנו בתוכנית שלנו כמדי יום שישי, ומדי פעם אנחנו גם אמרנו שניתן לכם על קצה המזלג משהו מחדשות הרפואה או איזה מחקר חדש, ועכשיו.
ועכשיו, מחקר אחד קטן, על קצה המזלג.
זהו, אז מסתבר שתרופות נגד השמנה הן לא רק מרזות. תרופות נגד השמנה, ואני מתכוון בעיקר לזריקות שלוקחים אותם להרזיה, אביג'ובי, האוזמפיק, המונג'רו, הן תרופות שלמעשה יש להן השפעות אחרות חיוביות על הגוף. ישנו את אותו הורמון של GLP-1 שהוא הורמון שקשור לסובע ולדחפים לאכול, ומסתבר שהתרופות האלה הוכח שהן גם מורידות, לא רק מורידות משקל, לא רק גורמות לסכרת להיות מאוזנת, אלא גם מעכבות תאבון, כלומר הן מורידות את הדחף לתאבון, ובכך אוכלים פחות, משמינים פחות, ויורדים במשקל, והסוכר יורד, וטרשת העורקים מפסיקה להתפתח או משתפרת, ובנוסף לכך שהיא מומלצת עכשיו לסוכרת ולהשמנה, ה-FDA אישר אותה גם כתרופה נגד התקפי לב, בעיקר את אביג'ובי הוא אישר. עכשיו, מסתבר מחקרים מוכיחים שאותן תרופות עוזרות גם לפרקינסון במקרים מסוימים, עוזרות ומונעות דמנציה, עוזרות ומונעות מחלות לב. בעצם העובדה שהן מורידות במשקל וגורמות לפחות להשמנה, הן מעכבות או מונעות סרטן, כי סרטן הרבה פעמים קשור להשמנת יתר. ונמצא ב-20% יש ירידה בתמותה ממחלות לב ומאירועים מוחיים, יש ירידה בדלקתיות, יש ירידה בכבד שומני, וב-12% יש ירידה בסיכון לליקוי קוגניטיבי ולליקוי בסרטן. כלומר, סך הכל אנחנו רואים תרופה שפותחה כתרופה לסוכרת עם השפעות כל כך טובות. ועוד צ'ופר נוסף, שב-40% היא מורידה את הדחף אצל מכורים לאופיאטים, לאופיום. כלומר, היא לא רק מבססת את הדחף להשמנה ולאכול את הביג'ינג, לאכול עוד ועוד ועוד, שקיים אצל הרבה מאוד אנשים, היא גם מבססת את הדחף להתמכרויות, ואז יכול מאוד להיות שתהיה פה פריצת דרך עם התמכרויות למין, או התמכרות להימורים, או התמכרות לקניות, או כל סוגי ההתמכרויות שישנם. אז דור חדש, תרופה שפותחה לסוכרת עם הרבה מאוד תופעות לוואי במרכאות חיוביות. ואנחנו ממשיכים, ומי איתנו על הקו?
כן, שלום. מדברת רוזה.
שלום רוזה. בת כן. כמה רוזה?
זה לא עבורי, אני שואלת עבור ביתי, בת 46. כן. לא מתגוררת בארץ.
כן.
מה שקורה, יש לה בעיה, יש לה מחזור מאוד מסיבי. ועקב זאת היא הובחנה כאנמית, והיא לוקחת 150 מיליגרם ברזל ביום, כבר כמה חודשים.
כן, רק שנייה, רק שנייה, זה המחזורים שלה המסיביים, הם רק באחרונה?
נכון, בשנה האחרונה.
ועשו לה היסטרוסקופיה, בדקו אותה?
זה מה שאני באה להגיד.
כי בגיל 46 זה לא... תמשיכי, תמשיכי.
היא עברה ביופסיה של רירית הרחם, יצאה תקינה, יש שרירנים, אחד הוסר במהלך הביופסיה, ויצא תקין בבדיקת מעבדה. עכשיו היא קיבלה תרופה שנקראת טרנקסמיק אציד, 500 מיליגרם, ובישראל בדקתי היא נקראת הקסקפרון.
הקסקפרון, כן.
בדיוק, כן. כן, זה שונה קצת.
יש בכדורים ויש בזריקות, כן.
אוקיי. עכשיו מה שאני רוצה לשאול, פרופסור קרסו, האם התרופה הזאת בטוחה?
התרופה בטוחה, משתמשים בה שנים בבתי חולים, אז בואי נתחיל ככה, רוזה.
כן.
א', התרופה בטוחה.
אוקיי.
תרופה ישנה וטובה, כמו שאומרים. זה דבר
אוקיי,
אחד.
אוקיי.
דבר שני, אני הייתי חושב, מדובר באישה צעירה, בת 46, עם שרירנים ברחם.
כן.
היום פרוצדורה של קריטת רחם היא פרוצדורה פשוטה. אם יש לך שרירנים ברחם, היא תמשיך לדמם. אז לדמם ולנסות למרוח את לדחות את הדימום או לעכב דימום, זה לדעתי כדאי לעבור היום, אפשר לעשות ניתוח דרך הנרתיק, לקרות את הרחם, או אפשר לעשות ניתוח לפרוסקופי ולקרות את הרחם.
Okay.
ואז בגיל 46, הרי אין לה, אני מניח, גם אם יש לה, זה די בעיה להיכנס להיריון, אני מניח שאין לה תוכניות הריוניות לזהו. כן? אז היא יכולה, אם זה, לי קשה להגיד בתור גבר, אני הייתי מציע לקרות גם את הרחם וגם את השחלות, אבל קריטת שחלות תביא לה למנופאוזה מוקדמת, פתאומית, אז לא הייתי מציע. אבל הייתי מציע לפחות לקרות את הרחם, ולהיפטר מהדבר הזה, ולא להתחיל לקחת כל הזמן כדורים וכל
פה. שני כדורים, שלוש פעמים ביום, רק בימים שהמחזור חזק, לאבד פחות דם. על מנת לאבד.
כי תראי, ברגע שיש לה אנמיה, אז היא חלשה, והיא לוקחת גם ברזל, 150 מיליגרם ביום זה לפעמים, יש לזה תופעות לבד.
האמת שהיא מרגישה טוב, אבל היא צמחונית גם, אולי חשוב לציין, והיא...
לא, זה ודאי חשוב לציין, כי חסר לה ויטמין B12, וחסר לה ברזל עם צמחונות. אז היא לכן צריכה לקבל את הברזל, ומקבלת 150 מיליגרם ביום, שזה לפעמים עושה עצירות, אולי לא אצלה, כי היא צמחונית, אז היא אוכלת הרבה סיבים.
היא אוכלת סלטים, פירות.
כן, 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 אז, כן. אז אנשים שאוכלים הרבה מאוד סיבים, אין להם בדרך כלל עצירות.
אוקיי.
אבל אם היא מסתדרת עם, בתקופת המחזור, שזה 5 ימים, 4 ימים, תלוי זהו.
אפילו שבוע, אם, כן.
כן, עם 6 כדורים ביום, אז בסדר, אבל אם לא, אני הייתי לטווח רחוק חושב על... להוציא את הרחם, או לבדוק גם בדיקה הורמונלית, כי יכול מאוד להיות שבגיל 46 ימצאו בבדיקות הורמונליות שהיא כבר במצב שמתקרב למנופאוזה. בדרך כלל מנופאוזה היא בין גיל 45 ל-55, בדרך כלל. יש פרמנופאוזה שזה מוקדם, גיל 46, אז קשה, הייתי מתייעץ עם גניקולוג לגבי זה, אבל אם זה רק פעמה, אם היא רק צריכה לקחת את הכדורים, 6 כדורים ביום, 5 ימים או 6 ימים,
כן.
היא מסתדרת עם זה, ומסתדרת עם הברזל, אז מה השאלה? אם את שואלת לגבי האקסקפרון, זה בטוח, אין לה מה לדאוג.
אוקיי, המון תודה לך.
בבקשה, רוזה, בבקשה.
שבת טובה ומבורכת.
כל טוב. ומי איתנו על הקו?
שלום, מירב.
שלום, מירב. בת כמה את מירב?
36. רציתי לשאול לגבי בת שלי.
בת כמה ילדה?
היא ילדה בת 2. היא סובלת מכזה וירוס של יבלות בפנים. שאין אצל רופא אור, ואמר שכביכול זה משהו שהוא ויראלי, אז זה לא יעזור להסיר אותם חיצונית. עכשיו זה כבר די הרבה זמן וזה לא אסתטי, ניסינו גם משהו הומופתי שלא נראה שהוא משנה את המצב. מה אתה אומר?
זה בעיה. זו בעיה משום ש הווירוסים האלה הם מאוד 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 בעייתיים. אני לא יודע מה להגיד לך, אין לי ממש עצה טובה. הייתם אצל רופא אור לילדים? וירוסים ויראליים בפנים אצל תינוקות, זו בעיה גדולה. בואי אני אגיד לך משהו. דקה, תני לי רגע לחשוב.
השרה שלהם זה משאיר צלקת?
לא.
האמת שהיא כבר עם זה הרבה זמן, אבל מה שהפחד שלי עם זה ישיר צלקות.
הם בדקו את זה לראות שזה לא משהו הרפטי? כי יש וירוסים שהם מהמשפחה של ההרפס.
ואז?
ואז אפשר לתת טיפול תרופתי או למרוח עליהם איזשהו קרם.
לא בדקו. ישר
הוציאה
את זה כמשהו ויראלי.
כן. תראי, זה נקרא בדרך כלל מולוסקום, אני לא זוכר, לא יודע בדיוק. זה מה שהוא אמר לך, נכון? כן, טיפול למולוסקום, יש כמה דברים בדרך כלל, מה שהם עושים, יש איזה משחות או קרים, אני לא בדיוק יודע, אבל הרבה אין מה לעשות. כי זה גם מדבק, זה מדבק ממקום למקום, היא מגרדת במקום אחד, זה עובר למקום השני. זה יכול גם להדביק אחרים, אבל היא בעיקר מנוגעת בזה, ואז היא מדביקה את עצמה. אבל בפרצוף זה באמת מאוד מאוד, בפרצוף ובצוואר זה מאוד מאוד אופייני.
כן, זה בפרצוף ובצוואר.
את רק תקחי בחשבון שזה נעלם לבד, זה לא יהיה איתה כל החיים.
כן, אבל
הוא... כמו שזה בא, זה נעלם.
כמה זמן?
אפשר לעשות, בדרך כלל צורבים את זה, זה נורא כואב, אבל צורבים את זה עם, 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 עם חנקן נוזלי, כן?
זהו, אבל אז הוא אומר שבגלל שזה ויראלי, אז אם נצרוב את זה, זה לא אומר שלא יצא עוד.
לא, בוודאי שיצא עוד, אבל אם זה, אני לא הייתי עושה שום דבר. זה יעבור לבד.
וצלקות יישאר?
לא, בדרך כלל עד כמה שאני זוכר ויודע, לא נשארות צלקות אם לא מגרדים ולא פוצעים את זה.
וכשצורבים?
אני לא הייתי צורב לילדה קטנה בת שנתיים, כי הצריבה היא מאוד מאוד לא נעימה. אפשרות אחרת היא לעשות זריקת הרדמה לפני הצריבה, אז זה זריקה. לא הייתי עושה צריבה אצל אלה. כן.
אז אין איזה פתרון יאיר.
אין לי פתרון יאיר למולוסקום.
תודה רבה, דוק.
כל טוב, כל טוב. כן, מי המאזין האחרון שלנו להיום? הלו?
שלום, אני חני.
כן, חני. כן, חני.
בשבועות האחרונים, ככה אני סובלת מכמה תופעות בידיים, בהתחלה ייחסתי את זה קצת לעבודות לפסח, אבל גם כאבים ככה בעמות ונימול באצבעות של הידיים. מה שככה אתמול, היה לי יום קצת של פעילות יותר מאומצת, אני לא יודעת אם זה קשור.
זה קשור, כן, תכף אני אסביר לך למה. ובלילה
כשהלכתי לישון, אז קודם כל, בעמה של יד ימין היה לי ככה כאבים די רציניים, וכל פעם שנרדמתי, התעוררתי מנימול באצבעות, זה היה ככה, זה אף פעם לא קרה לי ברמה כזו קיצונית.
תקשיב,
אני לא בדקתי את זה עד כה.
אז בואי תקשיבי, חני. הסיכוי, זה בשתי הידיים?
כן. אבל יד ימין יותר.
ב-99% מדובר בבעיה מעמוד שדרה צווארי. יש לך כנראה שינויים בעמוד שדרה צווארי, ובתנוחות מסוימות או בשכיבה, זה קורה לך יותר בשכיבה?
יותר בשכיבה.
כן. בשכיבה, הראש שלך מוטה קדימה, את ששינה על כרית גבוהה?
כן, אבל גם כשניסיתי להתפך על הבטן, גם היה נימול.
כן, כי כשאת על הבטן, אז גם כן הצוואר בתנוחה לא טובה. תנסי להיות עם כרית טיפה יותר נמוכה, ואולי למצוא, יש כריות שהראש מסתדר בהם, שהראש שלך לא יהיה מוטה יותר מדי אחורה, ולא מוטה יותר מדי קדימה. אם אפשר למצוא תנוחה שהראש יהיה ישר. ואז עמוד השדרה יהיה ישר. כי כשהראש שלך, אם הכרית גבוהה, הראש שלך מוטה קדימה, מקופף קדימה, כשכאילו הסנטר קרוב יותר לבטח זה. ואז יש, ואם יש לך שינויים בעמוד השדרה הצווארי, ובגיל 50 יש שינויים בעמוד השדרה הצווארי, אבל אצלך אולי בתנוחה מסוימת. מה שעוד יכול לעזור לך, זה אוסטאופתיה. יש לך קופת חולים, תלכי לרפואה משלימה, לטיפול באוסטאופתיה. או תלכי לאוסטאופת באופן פרטי, שיעשה לך טיפול עדין וישחרר אותך, וזה יכול מאוד לעזור לך.
אני מכירה
כירופרקט
שהוא גם עושה דיקור, זה יכול לעזור?
יכול לעזור, זה רציתי להמשיך, גם דיקור יכול לעזור. כן, כן, בפירוש כן. אבל אוסטאופתיה אני יותר... תראי, דיקור יכול לעזור, אבל דיקור גורם לקיבוץ לפעמים. אוסטאופתיה, אם זה קרניו אוסטאופתי בעיקר, אוסטאופתיה שעובדים על הצוואר בעדינות, אבל אין שום, להפך, אני מטפל בדברים כאלה עם דיקור ולא עם אוסטאופתיה, אבל אוסטאופתיה לדעתי במקרה זה עדיפה. אבל אם הוא מטפל בשני הדברים, אהלן וסהלן, אבל שיתחיל עם הדיקור ולא עם האוסטאופתיה.
גם הכאב
בה,
מה יכול להיות קשור לזה?
יכול להיות קשור. אנחנו חייבים לסיים, כי יש לנו כבר את האות ברקע, ציפי.
כן.
כל טוב לחני.
תודה רבה, תודה.
כל טוב. זה רבותיי, סיימנו להיום. תודה למאירה פרץ ואייל פרנק שרחו והפיקו את התוכנית. תודה לעמיתי דואק על הדיגיטל. תודה לסתיו קורנס שהיה אחראי לשידור ב-103 FM ולפלג בן צבי ב-104.5 FM. תודה לכם המאזינים שהייתם איתי. שיהיה לנו חג שמח, שיהיה לנו שמחה, שהשבועים שלנו יחזרו כמה שיותר מהר הביתה. אחרינו רבקה למיכאלי בתוכנית הנהדרת של הבעל לשבת. אחריה שבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. וברדיו צפון, זוהר צפוני עם גבי זוהר. סוף שבוע טוב, שבת שקטה, הרבה בריאות לכולכם, להתראות.